יופי, אז אנחנו בפרק נוסף, והיום מתארח אצלנו רן מלכי, שהוא אחד האנשים עם הטייטלים הארוכים שפגשתי, אבל עומד מאחוריהם. הוא מנהל המחירות, השירות, שימור לקוחות וגם ניהול הידע בחטיבת הלקוחות הפרטיים של בזק, נכון? אמרתי טוב?
אכן, אמרת נכון.
יא, מצוין.
טייטל ארוך.
נהדר. אז רן, אנחנו מתחילים כל פרק באיזה אינסייט או הסימון ככה שנפל לך לאחרונה, אז שתף אותנו.
אחלה. אז בוקר טוב, אורטל, כיף להיות פה.
כנל, תודה רבה שבאת.
כיף אמיתי. הסימון שנפל לי. אני אדבר על משהו שדומה לסימון. קודם כל, אני חייב להגיד לך שזו שאלה מפתיעה, אחלה שאלה, לשאול מנהל בבזק על הסימון שנפל לו.
נכון.
זה מה שנקרא בול בפוני.
זהו, אז אני חייב להגיד שאני לא מתאימה את השאלה בהתאם למרואיין, זה שאלה כזה זה, אבל איתך זה יצא לי פיקס.
זה יצא פיקס. אז הסיפור שלי הוא לא על הסימון, הוא על מטבע של 5 שקלים. ואני אסביר.
יאללה.
אני בתקופה האחרונה חושב הרבה על מה שנקרא העולם החדש. העולם החדש למול העולם הישן. אני קורא הרבה על ניהול במורכבות, על כל העולם העכשווי של טרנספורמציה דיגיטלית ורשתות חברתיות וכל מיני תהליכים שאנחנו עוברים. עולם הרבה יותר מפתיע, גם בחיים האישיים וגם מן הסתם בחיים הניהוליים שלנו. אנחנו כבר לא מזמן, לא במקומות שאנחנו פועלים באיזשהו סיסטם נורא נורא ברור, שאנחנו יודעים להסביר למה מה שקרה בארגון שלנו קרה. פעם היינו יודעים שאם אנחנו עושים, קרה משהו, ידענו לנתח לאחור, לזהות את גורמי השורש, ולהבין למה הוא קרה.
כן, היום רמת המורכבות והגורם משפיעים היא כמעט אינסופית.
ממש. יש תהליכים פוליטיים וחברתיים, וכמובן טרנספורמציה דיגיטלית ומציאות משובשת. כל המונחים האלה שאנחנו שומעים, וזה פוגש אותי, גם כמובן בחיים הפרטיים וגם בחיי הניהול, הופך אותם להרבה יותר מאתגרים ומפתיעים.
אז איפה נכנס ה5 שקלים?
ה5 שקלים, איפה זה נכנס? אני עושה את רוב הקניות שלי באונליין. מה לעשות שלפעמים גם צריך לעשות כל מיני השלמות. אז אני מגיע לסניף של רשת כימונאית הכי גדולה בארץ, בלי לעשות עכשיו פרסומות, ואני מגיע לעמדה של העגלה, אני רוצה לקחת עגלה. ואני מופתע לגלות שחזרנו אחורה כמה שנים, ושאני צריך את המטבע המעצבן הזה של 5 שקלים. וזה אחרי שכמה שנים היינו באים למסוף הזה של העגלה, לוקחים, מקישים את תעודת הזהות, אפילו היה איזה הודעה כזאת נחמדה ברמקול שיהיו לך קניות מענות. אתה עושה את הקניות, מחזיר את העגלה למסוף הזה של העגלות, ושלום על ישראל, נגמר הסיפור. אני פונה למנהל ואומר לי, תשמע, זה היה ברעננה. אמרו לי שברעננה יש אנשים אינטליגנטיים, מה שנקרא שומרי חוק וממלאי הנחיות, ופה הפיילוט יצליח. איזה פיילוט? הפיילוט הזה שלי ייפטר מהמטבע של ה5 שקלים. מה קרה בפועל? בעולם המשובש הזה, שכל חודש 50 עגלות נעלמו. עכשיו, זה הרבה כסף. 50 עגלות, זאת אומרת שבסוף הפיילוט הזה, שבטח ישב איזה מהנדס תעשייה וניהול, או איזה מישהו שחושב על חוויית הלקוח באותה רשת כימונאית, ואמר, בוא נעשה ללקוחות את החיים הרבה יותר קלים, הרבה יותר פשוטים, שיפטרו מהמטבע המעצבן הזה של 5 שקלים, ונשפר להם את התהליך. והפיילוט הזה נכשל. וזה, אגב, איזושהי תובנה שאני כל הזמן לוקח לחיים שלנו, גם לעולמות של ניהול הידע. כן. אנחנו חושבים הרבה פעמים שאנחנו יודעים מה צריך לעשות, אנחנו שבועים בתוך כל מיני פרדיגמות והנחות עבודה שהרבה פעמים מתגלות לנו כשגויות. זה העולם המפתיע, גם בעולם ניהול הידע, בבזק, יש לנו הרבה פעמים דברים שאנחנו מנסים, נכשלים.
נדבר על זה עוד כמה דקות.
נכשלים, אפרופו הדבר הזה שנקרא כישלון פרודוקטיבי. איך אני נכשל, ואני מפיק משהו מהכישלון הזה, בתהליך של למידה ותיקון, כדי להיות טוב יותר בפעם הבאה. אז אני נזכרתי, אמרת לי הסימון, אז...
נזכרת ב5 שקלים.
ב5 שקלים, זה די דומה לסימון.
מעולה.
איך הופכים את הידע מנכס של האדם הבודד לנכס של הארגון כולו? ברוכים הבאים לפודקאסט, ניהול ידע זה לא שמלץ. עם אורטל שמלץ, מובילת תהליכי ניהול ידע ב-20 השנים האחרונות במגוון רחב של ארגונים, באמצעות יישום פתרונות בציר שבין טכנולוגיה לאנשים.
אז רן, אחלה הסימון המטבע של 5 שקלים שנפל לך לאחרונה, ותכף נגיע אליו כשנדבר קצת על תהליכי ניהול ידע ואיך הם מתומכים תהליכי מחירות ושירות ושימור לקוחות שזה המיין ביזנס שלך.
אמת.
אז אני אשמח שנדבר בהמשך קצת על החוויה ועל מסע הלקוח בעניין הזה, כי הוא בעיניי נראה לי משמעותי. אנחנו בדרך כלל מתייחסים אליו, כמו שאמרת, בין ספק ולקוח, או בין מחירות ולקוח וכו'. ויהיה מעניין לשמוע את ההיבטים שלך הזה, דווקא בעבודה הפנים-ארגונית. כלומר, ניהול ידע לעובדים, אנחנו מסתכלים על מסע הלקוח, דווקא של העובד, אבל נגיע על זה תכף. בוא נשמע קצת, ספר על הרקע המקצועי שלך, מאיפה גדלת, תמיד צמחת באזורים של מכרות ושירות, צמחת בבזק, מאיפה הגעת לעולמות האלה?
אז אני מהנדס תעשייה וניהול בהשכלתי, יש לי תואר ראשון בתעשייה וניהול, תואר שני בפיתוח וייעוץ ארגוני, ואני בכלל התחלתי את הקריירה שלי לפני 30 שנה בתעשיית הטקסטיל. תעשייה אפורה, באמת לואו-טק, אני מדבר על תחילת שנות ה-90, עוד היה קצת טקסטיל במדינת ישראל, התחלתי בכל מיני תפקידים שקשורים לרצפת הייצור, הנדסת ייצור, ושם אגב, אותה על פעם ראשונה ראיתי למידה. למידה מסוג מאוד מאוד ספציפי. יש בו את תעשיית הטקסטיל, מה שנקרא מייסטר. אנשים מאוד מאוד מומחים, זו תעשייה עם מסורת של...
כן, שנים.
מאוד שנים. אז יש מישהו שהוא מומחה בהריגת בדים ובסריגה של בדים, ובגזירת בדים ובתפירה. ומעניין היה לראות... איך מה שהיום אנחנו קוראים הג'וניורים, העובדים הצעירים בקו הייצור, לומדים מאותו רב אומן, שמחזיק ידע בראש שלו.
ואיך זה התקיים באמת? זה במובן הזה באמת של מיקי מאוס, שוליית הקוסם כזה?
זה שוליית הקוסם, והם מסתכלים עליו במבט כזה של הערצה. ופה נתקלנו במשהו די מעניין, כי לפעמים המייסטר לא כל כך מתנדב לשחרר את המידע. הוא מחזיק את כל המידע שלו בראש.
זה גם
אפרופו הידע הסמוי. הידע הסמוי זה הכוח שלו. ידע זה כוח. ולא תמיד הם שחררו. ואנחנו היינו צריכים למצוא את הדרך, איך לגרום להם לשחרר את אותו ידע. מה שגם נתקלתי באותם ארגונים, אני מדבר על ארגוני טקסטיל, זה שהילד הזה הולך לאיבוד. כשאותם מומחים מקצועיים, נעלמים, פורשים, עוזבים את הארגון, זה לא מתועד בשום מקום. עכשיו, אני מדבר איתך על תחילת שנות ה-90.
ואז זה כבר העסיק אתכם? כלומר, המובן הזה של איך לשמר את הידע של המומחים
האלה? כן, בהחלט. אנחנו מדברים על תחילת שנות ה-90, אין כזה דבר LMS ומערכות למידה, אבל הגענו למסקנה שהמינימום זה לפחות לתעד את זה, גם אם זה בכתב, על דף נייר, לשים את זה בקלסר, לכתוב על הקלסר חשוב מאוד, לא לגרוס, כי פה בעצם נמצאת כל התורה, כל הידע הארגוני נמצא בקלסר הזה.
תגיד, יש לי שאלה על זה דווקא שאותי מאוד מעסיקה בהיבטים על זה של, של שימור ידע של מומחים, עד כמה זה באמת אפשרי, עד איזה עומק אפשר להגיע. יש דברים שמה שנקרא, כן, בגוף אני מבינה. כלומר, אני יודעת שיש דברים שבמיוחד בתעשיות שהן תעשיות, שיש להם ממד פיזי מאוד מאוד גדול, לא יודעת מה, על מתיחה של בד, על הריגה של בד. כן, יש איזו תחושה אפילו פיזית בגוף, איך הבד צריך להרגיש כדי להבין משהו. והשאלה איך מצליחים, אם הצלחתם להעביר דווקא את הידע הזה, כלומר, את הכתב כמויות קל, את לא יודעת מה, את האורך של הזה, את המתאר, את הסרטוט ההנדסי אולי קל, אבל דווקא את הדברים שהם באמת, כאילו, ההלכה למעשה המימוש המקצועי של איך עובדים עם מבד, את זה הצלחתם לפצח את האירוע הזה?
אני יודע על האמת, לא הצלחנו כל כך לפצח את זה. כי בסוף זה באמת, בייחוד בתעשיית, שוב, תעשיית טקסטילית, תעשייה היום היא יותר ממוקנת, אבל לגזור בד זה תהליך שהוא ידני, אתה צריך,
כמו שמה, לגמרי.
לגעת בו, לחוש את החומר, וזה כבר עניין, כמו שאתה עושה, לא יודע, שפחתל על הקיר, אתה צריך לדבר עם החומר, לגעת בחומר, ואלה דברים שאני מניח שהיום אפשר לעשות כל מיני סרטונים שאפשר להסריט את זה. אגב, גם היום טכנאי בבזק, שמסיים קורס, כמובן מתלווה לטכנאי ותיק. עכשיו, הוא רואה את הטכנאי ותיק, איך הוא ניגש לארון התקשורת, פותח אותו, מחבר את הקבלים, עד כמה הוא מסובב את הדברים ומעדק אותם ומוודא שבאמת התשתית מהודקת ומסודרת. אז יש דברים שאפשר לעגן אותם, ויש דברים שקצת יותר...
הדבר הזה ממש מתכתב לי תמיד עם עולמות הלמידה. כלומר, איפה ניהול הידע פוגש את עולמות ההדרכה קצת המסורתית והמתקדמת יותר וכו', אבל זה עולמות קלאסיים לממשק הזה. כלומר, ההבנה שיש איזשהו מידע אולי בסיסי שנשענת כמובן על ידי של מומחים, ועל הקלסר הזה עם הצטלה ששמרת, אבל בסוף יש פה איזה למידה גם דרך התבוננות וחיקוי, שהיא ככה איזה
בהחלט.
יכולת קדומה, מה שנקרא, לאמץ דפוסי פעולה ופיתוח של מיומנויות, אבל גם התנסות מעשית, כלומר יש דברים שאתה לא מתנסה, כמו שאתה אומר, במתיחה בדיוק של הקבל, מתי הוא נקרא, ומתי שנייה לפני אני יוצר את המתיחה,
ממש.
יש דברים שכנראה התנסות לא מחליפה אותם, כלומר הממשק כאן בין עולמות ניהול הידע לבין עולמות ההדרכה, מאוד מאוד אדוקים דווקא במקצועות שהם מקצועות גשמיים.
נכון, נכון, את צודקת, אנחנו רואים את זה היום גם בעולמות של נציגי שירות, בעולמות של מודלינג, שאנחנו עושים on-job training, יושב מנהל צוות, הוא יושב מדריך, ליד נציג שכרגע סיים קורס, והם הופכים תפקידים. לפעמים הנציג צופה במנהל mm-hmm. הצוות, ולפעמים זה הפוך. ובסוף הנציג רואה את הזרימה של השיחה, איך מנהל הצוות או אותו מטמיע ידע, או אותו מאמן, מוביל את השיחה מקצה לקצה, גם שם, אמנם הוא לא נוגע בחומר, בצורה מטאפורית, הוא נוגע
מיומנויות של הגעת.
בהחלט. בהחלט. אז אני התחלתי בתעשיית
הטקסטיל. זהו, אז בוא נחזור שנייה לזה.
אז אני חוזר שנייה למסלול, ואני ארוץ יותר מהר. התחלתי בתעשיית הטקסטיל, ואז הייתי 5 שנים בחברת ייעוץ. עסקתי בכל מיני פרויקטים בארץ ובחול, פרויקטים של שיפור שיטות. בסוף, אני כבר מדבר על שלהי שנות ה-90, סוף שנות ה-90, התעשייה הזאת של הקול סנטר, של מוקדי השירות הטלפונים, מתחילה לצבור תאוצה בישראל. חברות הסלולר, הביטוח, ארגוני הבריאות, הבנקים, מקימים מרכזי שירות מאוד מאוד גדולים. מתפתחת תעשייה שלמה של מערכות, כל עולם ה-CRM, שבעצם בפעם הראשונה מערכות המידע לוקחות ושמות את הלקוח במרכז.
נגיד איזה מילה רגע על CRM, זה בעצם משפחה של מוצרים שמתעסקת, מה שנקרא, Customer Relationship Management, נכון? בכל בעצם ניהול המידע על הלקוח. מה שהיפר אקסלנס יושבת בתפר הזה שבין ניהול מידע על הלקוח בהיבטים שונים, לבין התפעול של העבודה. כלומר, נכון. תמיד שואלים את הממשק הזה בין knowledge basing ומערכות לניהול מידע וכו', לבין מערכות ליבה. ה-CRM נמצאת ממש בתפר של הדבר הזה. כלומר, היא גם ניהול מידע על הלקוח, אבל היא גם מבצעת תפעול שם של ממש מחזור החיים של הפנייה, של לקוח מתלונן, לקוח קונה וכו'.
בהחלט, בהחלט, בהחלט. ולתוך הדבר הזה מתחילות להתפתח מערכות הלמידה והפורטלים של ניהול הידע, כי בסוף אנחנו בעולם של תסריטי שיחה. אנחנו מדברים על הרבה, ואני ארחיב על זה בהמשך, אנחנו מדברים על מאות ולפעמים אלפי נציגי שירות שצריכים לדבר באותה שפה ולדקלם את אותם תסריטי שיחה בפרוצדורות מאוד, בתבניות קבועות, ופה באמת נכנס פורטל של פורטל הידע.
אז נגיד על זה רגע מילה, אירן, כי הסיפור של תסריטים, זה נשמע קצת כאילו מכניסטי, כלומר, אתה לוקח לשים בוטים היום, נניח לקח פסט פורוד שלו להיות מ-20 שנה קדימה מסוף שנות ה-90, אז היום חלק מהדברים באמת החליף הבוט במובנים האלה, ותכף דבר על זה קצת, על טרנספורמציה, דיברת על זה בפתיח שלך.
נכון.
אבל בעצם הסיפור של תסריטי השיחה הוא לא כדי לייצר איזו עבודה רובוטית מול הלקוח ומכניסטית, אלא יש פה גם עניין של לפעמים רגולציה וניהול סיכונים, כלומר אתה רוצה שהתסריט יכיל דברים ששומרים על החברה או שומרים על הלקוח, או על החברה מתחייבת כלפי הלקוח בתוך הדבר הזה, וגם מייצרים איזושהי סטנדרטיזציה, כלומר שלא משנה אם התחלתי את השיחה עם איראן או עם אורטל, בסוף נכון. אני אמשיך אותה באותו נתיב, גם אם החלפתי 3 או 4 נציגים, נכון, כי התנתק לי, כי המשכתי, כי אוקיי.
נכון, נכון מאוד, ואני אגע בזה בהמשך. מצוין. אני ארחיב על זה בהמשך. שם נחשפתי לעולם השירות, לאחר מכן הגעתי ל-YES. הגעתי ל-YES בשנת 2000, שנתיים אחרי העלייה לאוויר, וב-YES קרה לי גם משהו מעניין, שאני חייב לשתף אותך.
יאללה, נשמח.
ב-YES הבנתי שתסריטי שיחה צריכים להיות קלים, כלילים ופשוטים להבנה. אני אתן לך דוגמה.
על ידי הנציג אתה מתכוון.
על ידי הנציג, כן. כי בסוף אנחנו מדברים עם לקוחות. אחת הטעויות שאנחנו עושים הרבה פעמים בעולם של ניהול ידע, זה שאנחנו חיים נורא את העולם, את עולם האינטרנט. מי שעובד בבזק, מכיר על בוריו את עולם האינטרנט. ולפעמים הוא מתבלבל וחושב שגם הלקוח עובד בבזק. אז הוא משתמש בכל מיני ביטויים ומונחים מקצועיים, והוא רגע, הוא מאבד את הלקוח כי מתי את דיברת פעם אחרונה עם חברת האינטרנט שלך? אם הכל עובד, ואת משלמת את החשבון.
שנים לא לדעתי.
את משלמת את החשבון בזמן, אז את לא מכירה את העולם נכון. המקצועי הזה על בוריו. וכשאני הגעתי ל-YES, ביקשתי לפתוח את תסריטי השיחה, אני יורד למוקדים, פותחים את תסריט השיחה, ואני רואה שמה של הקופסה הזאת, שקוראים לה בעברית נורא נורא פשוטה, ממיר, קוראים מפענח אותות לוויניים. למה? כי הטכנולוגיה הייתה טכנולוגיה כן. לוויין. וכנראה שמי שכתב את תסריט השיחה, או תרגם מאנגלית משהו, בתרגום כזה לא כל כך מדויק ומוצלח,
או שהוא איש מקצוע בעצמו, וזאת השפה המקצועית,
או שהוא בעצמו
איש
מקצוע, או שהוא ישב עם הטכנולוג מאגף ההנדסה, והוא שחי את העולם ההנדסי, אמר לו תקרא לזה כך וכך, ואיכשהו זה ישתרבב לתסריטי השיחה, וזה הביטוי הכי לא הגיוני, הכי לא מובן
ללקוחות קצה.
הם לא יודעים מה זה מפענח אותות לוויינים. כמובן שמיד שינינו את זה לממיר, ופה אנחנו, נפל לי, אפרופו הסימון, נפל לי הסימון, דבר פשוט, תקליל את התסריטים, תתאים אותם ללקוחות שלך. דבר נוסף שנחשפתי אליו.
רגע, אתה אומר פה אבל עיקרון שהוא חשוב, אני רוצה לעצור לידו, כי אתה אומר, תקשיבו, בעצם מה עומד מאחורי הדבר הזה? הוא אומר, רגע, מי אמור בעצם לעשות שימוש במידע שאנחנו מוסרים? אז יש פה בעצם שני לקוחות מרכזיים, אחד זה נציג השירות, שהוא בעצם מתווך, הוא מידלמן כזה. אבל המשתמש קצה האמיתי, שאמור לדעת אם להוציא את הממיר מהשקע או לא, ללחוץ על איזה ריסטארט או לא, זה לקוח הקצה. אז זאת אומרת, מראש הסתכלנו בעצם מהסוף להתחלה, מי מעשות שימוש במידע, וזה בעיקרון, בעיניי עיקרון סופר דרמטי בניהול הידע. כלומר, אנחנו לפעמים כל כך עסוקים, כמו שאמרת, בקונטנט, כן? בתוכן עצמו, בעיצוב הקטגוריות, במטה דאטה, בעצי ידע, בסרגני הניווט, וכולי, דרך העיניים של מומחי התוכן, דרך העיניים של המקצוען. וכשאנחנו שנייה הופכים ואומרים, רגע, מי אמור לעשות שימוש, לאתר את המידע ולעשות באמת הלכה למעשה שימוש ביומיום, אולי זה עובד מסוג אחר, אז כל הטרמינולוגיה אמורה להשתנות וכל השפה, מי איך שהפריט כתוב, אבל גם איך שהוא מקוטלג ומאורגן, כלומר דרך נתיבי הגישה. אז זה בעיניי עיקרון סופר משמעותי.
בהחלט, ואני חייב להגיד לך שעד היום אני פועל לפי העיקרון הזה, מומחי התוכן אצלי שעובדים איתי, כשהם מכינים מצגת או איזושהי לומדה, לפני שאנחנו משחררים אותה, יש לנו מה שנקרא קבוצת התייעצות. מי זה, אם אנחנו מתייעצים? עם האנשים בקצה. אמנם לא עם, 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 עם הנציג שאתמול סיים קורס, אבל אם מי שנמצא בשטח מכיר את השפה ואת התרבות של אותו נציג מחירות, או, או תומך טכני או טכנאי, הם עוברים על החומרים ואומרים, חבר'ה, שחררו. זה פשוט. אתם לא מדברים בשפת מטה, או בשפת היועץ המשפטי, או הרגולטור, או סמנכ"ל השיווק, כי באמת האתגר הוא לקחת את הרעיון שלהם, את כוונת המשורר או המשוררת, ולתרגם את זה לתסריט שיחה של הנציג, יהיה נוח איתו, ושהוא יהיה ברור ללקוח.
אתה יודע איפה, באיזה עולם זה פוגש אותי הרבה? בעולם של הנגשה והטמעה של נהלי עבודה. בהרבה ארגונים, גם בגלל שיש תקינה או רגולציה, או רצון להתיישר עם איזה איזו, או גם בכלל עבודה, אתה יודע, סטנדרטית, מקצועית של ארגונים, אז ארגונים כותבים נהלים. ואז שאנחנו פותחים את הנהלים של ה-12, 13, 15 עמודים, קודם כל שאף אחד לא טורח לקרוא חוץ מאנשים מוזרים ביותר, אבל או שמחייבים אותם. וזה כתוב באמת, כמו שאתה אומר, בשפה של יועצים משפטיים, ראה, סעיף, א' קטנה, לחוק הזה, או על פי הנחיית זה, או לזה.
הועיל ו.
כן, איך קראת על הממיר הקטליטי הזה? כן, המפענח אותו, שאף אחד לא מבין אותו. ואחד האתגרים של ניהול הידע, הוא לקחת את הנוהל, כמו שאתה אומר, בלי לאבד את הליבה שלו, את המהות שלו, ולהנגיש אותו בצורה שהיא באמת טבעית למי שאמור לעשות איתו שימוש בסוף בקצה. ופה אנחנו לפעמים הולכים לאיבוד, אתה רוצה לקחת נוהל שאמור להיות בעצם guidelines, זאת אומרת, הוא אמור להיות ה-best practice לאיך עושים משהו, תחת ניהול סיכונים, תחת רגולציה, תחת עשייה, אבל להנגיש בשפה שבני אנוש יודעים לעבוד איתה, ולא רק יועצים משפטיים, וזה פורש לנו המון באזורים האלה של
נכון, נכון מאוד, ואנחנו למדנו במשך השנים, שאם הנציגים, נציגי המחירות, הטכנאים, נציגי שימור הלקוחות, אם הם מרגישים לא, 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 לא בנוח עם התסריט, קודם כל, אם הם לא מבינים את הרציונל,
כבר יש בעיה.
כבר יש בעיה. כי בסוף הם בקו הראשון למול הלקוח, הם צריכים להסביר למה ההנחיות הן כאלה, הם צריכים בעצמם להבין את הרציונל. אבל זה לא רק הרציונל, זה באמת, עד כמה זה, איך אני אגיד, זה יורד חלק בגרון. וקל לי לדבר את זה, ואני מרגיש בנוח עם התסריט. ולא מאלצים אותי להגיד משפטים כאלה קשים, שאני לא מרגיש בנוח איתם. אז ב-YES למדתי את הכוח, ואת החשיבות של הפשטות, של פשטות המסר. דבר נוסף, חורף ראשון. חורף ראשון, שלג בירושלים. יש חברה בתחילת דרכה. סדר גודל של 30-40 אלף לקוחות של יש בירושלים הקפואה. מה קורה בשלג? הצלחת שנמצאת על הגג, יש מעטה של שלג.
לא מצליחה לפענח.
לא מצליחה בדיוק, לא מצליחה לפענח את מה שהיא צריכה לפענח. השלג הזה חוסם את אותם אותות לוויינים, ואין טלוויזיה. עכשיו, מה אתה עושה?
המוקד קורס.
המוקד קורס. המוקד קורס, אז זאת אמנם לא איזושהי תקלה ארצית, שחלילה כל השירות שלך ברמה ארצית נופל, אבל זה בהחלט אירוע. כן. זה אירוע משברי, ושם אתה מגלה את המשמעות של ניהול רגעי משבר בהיבט של תסריטי שיחה. מה הנציגים צריכים להגיד ללקוחות, כשאין בעצם פתרון?
איך פתרתם את זה באמת?
האמת שלא ממש פתרנו, כי באמת לא היה פתרון הנדסי, זאת אומרת, נקלענו לסיטואציה.
מה, חוץ מאמפתיה, בהקשר בדיוק, הזה, לא היה פתרון קונקרטי.
חוץ מאמפתיה ולהרגיע ולהגיד, אדוני, אני נורא נורא מתנצל, אבל מתישהו הדבר הזה ייגמר, והוא באמת נגמר, זה לקח 24 שעות, והכל חזר להיות תקין. אבל כאן היינו באמת בסיטואציה שאין לך מה להגיד. כמובן לרן, שאחרי
תגיד,
זה...
כן, זהו, תגיד משהו על מה קרה אחר.
אחרי זה, אתה יושב ואתה שואל את עצמך איך הגעתי למצב הזה, ואיך יכולתי להערך לזה מראש. וכמובן שיש פתרונות של חימום הצלחת, ושל שימון הצלחת, כדי שהקרח יחליק, ואירוע כזה לא יחזור. אבל זה חוכמת הבדיעבד.
אבל יש לי שאלה על זה, כי זה הפתרון המעשי, ההנדסי, כלומר, הפתרון שהמוצר יעבוד. אבל אותי מעניין כאילו דווקא פרספקטיבה של ניהול הידע, שאמרת, בהקשר של הנגשת מידע לנציגים שהתמודדו עם, עם אתגר כזה. אחת הסוגיות בעולמות ההדרכה והלמידה באופן כללי, וכנגזרת גם בעולמות ניהול הידע, זה שיש לעובד מספר מצבי אמת, מה שנקרא. מצב אמת זה המצב, כאילו, מצבי תפקוד, בסדר? יש לה שגרה, מצב תפקוד שגרתי, יש X לקוחות, נותנים שירות, מקסימום, אתה יודע, יש מחירה, יש שימור לקוחות, יש תקלות, יש זה, כל מיני כאלה, מצבי עבודה. אבל מוד חירומי כזה של שלג, שעבורכם הוא חירום, יכול להיות של ארגונים אחרים הוא לא חירומי, יכול להיות של חברת כרטיס האשראי הוא לא חירומי בכלל, לכם הוא חירומי. זה כבר מאוד פעולה אחר, וזה גוזר סט של פעולות אחרות, וסט של תכנים וידע חדש. הפקתם איזושהי תובנה לגבי מה עושים בעיתות חירום אחרות, במובן שהנגשת המידע?
כן, כן, בוודאי, בוודאי. אנחנו אחרי אירוע כזה לוקחים ומתחקרים אותו. מנתחים את הדברים לאחור, מנסים להבין איך הגענו, וכמובן איך אפשר להימנע מזה בפעם הבאה. אנחנו יושבים גם עם הגורמים ההנדסיים, שיכולים לתת את העצות המקצועיות, וכמובן בהיבטים יותר של ניסוח מסרים עם הדוברות. כי אלה כבר אירועים שפה צריך גורם בכיר, שרואה תמונה כוללת של כל המדיה ואמצעי התקשורת. אני מדבר איתך על שנות ה-90, אבל היום...
תדמית של חברה, ועזיבת לקוחות פוטנציאליים.
תדמית של חברה היום, הייתה לפני כמה שנים תקלת תשתית בחברת פלאפון, והיום שוב, אם אין לך אינטרנט, ואין לך, והסלולרי שלך לא עובד, זה שומו שמיים, זה אירוע משברי.
בטח, זה אין חברים, זה אין אוכל, זה אין בריאות, זה אין בנק, זה אין... כל שגרת החיים יכולה לכל האירוע הזה, כן.
את יודעת מה קרה כשהפייסבוק נופל או תקלת וואטסאפ, זאת רעידת אדמה. אז ברור שבאירועים משברים כאלה, אנחנו ישר מסיקים את המסקנות ומכינים מה שנקרא תסריטי מגירה.
אבל פה אתה אומר עוד דבר שהוא נורא משמעותי. אחד, אתה אומר, הכנו את המוד הזה החירומי, כלומר, תסריטי מגירה שהם לא תסריטים שנגישים בשגרה, אבל ברגע שמגדירים מצב חירום, אז עושים להם, כן, on-off, כלומר,
נכון,
מורידים את השגרה, מרימים
את השלטר, מרימים את השלטר, גם מכריזים על כל מיני הודעות ב-IVR, במענה הקולי,
כן.
ובאתר האינטרנט, ובכל האמצעי, בכל ערוצי השירות, כן. והתקשורת של הלקוחות אלינו, פועלים בשקיפות.
אבל אתה אומר כאן משהו מעניין לנציגי השירות, שעולה באמת איזה שלטר און כזה, על פריטי מידע לצורך העניין, תסרטי שיחה שמדכנים למצב תפקוד החדש הזה, שהוא מצב חירומי, אבל אתה גם מגדיר שותפי תפקיד אחרים. כלומר, דיברת פה שפה מיד הלכה, הדוברות עלתה.
נכון.
כלומר, ככל שבשגרה, התסריטי שיחה לא בהכרח מתואמים הדוברות. הם מתואמים הנדסה, הם מתואמים שירות, הם מחירות, יש להם תכלית אחרת, כלומר, היא מאוד קונקרטית ומסחרית, כן? או לצורך העניין שירות לקוחות, על תפעול תקלות, אז עם ההנדסה או הפתרון הטכנולוגי. אבל פה אתה אומר דבר מעניין, אתה אומר, הנה, מצב התפקוד השתנה, כבר בניתוח הראשוני שלכם, זה שסוג המסרים מגיע מעולמות תוכן אחרים לגמרי, והם בכלל לא מחירתיים, וגם אולי לא טכניים, אולי בחלקם כן, כי צריך שם אין צלחת, לא יודעת, אבל כבר פה השתנו שותפי התפקיד שלכם, כדי להביא את המידע הרלוונטי לסוג התפקוד. וזה בעיניי, אם אני מנקט את עקרונות מהשיחה, אז דיברנו על פשטות, ועל ראיית הלקוח בקצה המשתמש, אז עיקרון שלישי בסיפור הזה, זה באמת הנושא של להבין באיזה סיטואציה תפקודית המידע משרת ואת מי, ולהתאים בעצם את סוג המסרים ואת המידע לתמיכה במצב התפקוד, במצב האמת, אבל זה גם משנה באמת את מקור המידע.
בהחלט.
כלומר, במקרה הזה הדוברות הייתה שחקן
נכון,
משמעותי.
משנה את מקור חשוב. המידע, וגם מחייב אותך להיות מדויק עד רמת האות במילה. כי פה באמת אתה בחשיפה. אתה בחשיפה מול כל מיני גופים, אתה חשיפה בראש ובראשונה, בשם הטוב של החברה.
כן, כן, המותג.
ואתה חייב לדייק עוד יותר במסרים. אז זה הסיפור על יס, ומשם הגעתי לבזק. בבזק אני כבר 16 שנים.
וואו, מדהים.
חייב להגיד, בזק זה לא, זו חברה ותיקה.
בכמה בזק?
בזק הייתה בעצם משרד הדואר, למי שלא מכיר את ההיסטוריה, וב-1984 היא הפכה למה שנקרא היום בזק.
גדול. אבל... משרד הדואר במובן של תקשורת, כלומר, הייתה חברת כן. תקשורת, אז פעם היה בכתובים, והיום תקשורת היה מילולית.
ואני מניח שיש עוד אנשים שכששומעים את המילה בזק, אז התמונה הראשונה שעולה להם בראש זה איזשהו טלפון חוגה, או בצבע שחור,
הצבי.
או בצבע וניל כזה, בז, נכון. עם התמונה של הצבי.
רגע, אז... ומתוך אותו משרד דואר כזה סתם, כי מעניינתי היסטוריה, וזה התפצל בעצם דואר ישראל ובזק, הם היו
אז
אותו...
אז הדואר הפך להיות הדואר, חברת הדואר שאנחנו מכירים עד היום.
ובזק התפצל לחברת תקשורת.
ובזק התפצלה, כן, לחברת תקשורת.
בת כמה היא אמרנו?
בזק, שוב, זה התחיל במשרד הדואר מקום המדינה, אבל 84, זה אותו 40 שנה, בזק תחת המותג הזה
מדהים.
שנקרא בזק, היא עברה שינוי דרמטי ב-2005, היא בעצם הופרטה. היא
כלומר, הייתה חברה ציבורית, כלומר, חברה ש...
נכון,
חברה
עד
ממשלתית,
היום היא חברה
לא ציבורית.
נכון, היא הייתה ממשלתית, והיא הופרטה, ובעצם ב-2007 היה שינוי ארגוני מהותי, היא שינתה את המבנה הארגוני שלה, ב-2008 בזק היום, ואולי אנשים פחות מכירים וחושבים, זה מונופול שמחזיק. אז המצב ממש, אבל ממש לא כך. אנחנו היום פועלים בשוק שהוא שוק מאוד תחרותי. וקורה דבר מאוד מעניין בשוק הזה בשנתיים האחרונות.
מי המתחרים של בזק? זה בעצם כל חברות התקשורת?
אז אני מיד אסביר, כן, כן, כן. כי בעצם מה שקרה בשנתיים האחרונות, שנתיים שלוש האחרונות, התחלנו לעבור מתשתית נחושת, ששירתה אותנו במשך, בצורה מאוד יפה במשך עשרות שנים, לתשתית חדשה שמבוססת על סיבים אופטיים. ופה כל מערך המחירות והשימור של בזק השתנה. כי בעצם עד הסיבים האופטיים, היה לנו מתחרה אחד, חברת הוט. לבזק הייתה תשתית.
תשתית פיזית, תשתית פיזית,
כן. במשך עשרות שנים חפרו מתחת למדרכות ובתעלות. חפרו והעבירו קנים, העבירו קבלים של נחושת שהגיעו לכל בית בישראל, כמעט לכל בית.
מי עשה את זה?
מי עשה את זה? בזק או הכבלים של הוט.
של הוט, של תשתיות פיזיות.
בדיוק. ועכשיו אנחנו במשחק אחר. כי בעצם בשנים האחרונות נכנסו לשוק עוד שתי חברות מאוד רציניות, פרטנר וסלקום, שגם הן פורסות סיבים אופטיים. זאת אומרת, היום אנחנו מדברים על שוק שבו משחקים ארבעה שחקנים, בזק, הוט, פרטנר וסלקום, שכל אחת מהן נותנת את מכלול פתרונות התקשורת. לבזק יש את בזק בינלאומי, פלאפון ויס, זאת אומרת, תקשורת נייחת, אינטרנט וטלפון ביתי, שזה בזק, שם mm-hmm. אני עובד, תקשורת סלולר, טלוויזיה, וזה כל ה... אלה כל
הצרכים. הן חברות בנות שלה, כלומר, זה רכישות אלה, שנעשו.
נכון, אלה חברות הבנות. גם פרטנר סלקום והוט מעניקות ללקוח, נותנות ללקוח בעצם את כל פתרונות התקשורת שהוא צריך גם בשוק הפרטי וגם בשוק העסקי. אז בזק היום באמת פועלת בשוק מאוד מאוד תחרותי. זה כמובן אורטל משליך על כל עולם ניהול הידע. כי כשאני מדבר על עולם תחרותי, שהוא גם פועל תחת כל מיני מגבלות רגולטוריות, mm-hmm. זה אומר שהידע משתנה כל הזמן.
כמעט, כי הרגולציה משתנה, כי התקינה,
גם הרגולציה משתנה, גם הרגולציה משתנה, וגם המתחרים משתנים. המתחרה יוצא עם מבצע.
חייב ליישר קו.
אתמול, בערב, עלה עם קמפיין, אני למחרת בבוקר חייב ליישר קו. אני צריך ללמוד את הקמפיין שלו, כי הלקוחות מתקשרים אליי, אומרים, שלום, אני רוצה להתנתק מכם. למה? כי הם ראו את הקמפיין, אתמול בערב הם ראו את הקמפיין של הוט, עם הצעת מחר מאוד אטרקטיבית, ואני צריך להכין תסריט שיחה, להתקן את תסריט השימור שלי, כדי לשמר את הלקוח הזה שלא יעזוב אותי ויעבור למתחרה.
זה תמיד מזכיר לי, הדבר הזה זה כמו להיכנס לחמל מבצעים. כלומר, מי שעבד במוקדי שירות ומכיר איך מוקד שירות נראה, זה כמו להיכנס לחמל צבאי. בעת, בזמן מבצע, כאילו זה תמיד מצב חירום. כלומר, איכשהו תמיד נראה שמוקדי שירות הם בפעל כל הזמן, במצב מבצעי כל הזמן. אתה אומר פה כמה דברים נורא מעניינים, אתה אומר קודם כל, המעבר לשוק תחרותי, הוא אומר שאני לא רק מושפע מהרגולטור, שתמיד הושפעתם, תמיד הייתה רגולציה בתחום התקשורת וכולי. זאת אומרת, גם הידע מתעדכן כל הזמן, כלומר, יש איזה, המומחי התוכן שלך, כאילו הבק אופיס המקצועי של ניהול הידע, שזה המומחים של החברה, צריכים פתאום לייצר קמפיין, צריכים לייצר מסרים, צריכים להחליט עכשיו על מחירים חדשים, זו תפיסה בכלל מסחרית, שעובדת נורא נורא מהר, אז פתאום גם, אפילו עזוב את הדוח מתחרים שתכף נדבר עליו, שאמרת עכשיו מתקשרים, רוצים לעבור לזה, עוד לפני, רק המוצר פתאום בעלות שנה. רק המוצר מקבל פתאום איזה בנפיטים אחרים, כי אתה רוצה ליישר קו, אז אפילו התסריטים הבסיסיים, או המידע על מסלולים, על מוצרים, על מחירים, קודם כל מתעדכן באופן תדיר, אז גם אם מישהו לא שמע על המבצע של המתחרה, הוא מתקשר בדודייט הזה, והוא כבר צריך לקבל מידע שהוא עדכני.
אמת.
אז תכף אני אשמח לשמוע איך מתפעלים את, את הדבר המטורף
ברור,
הזה,
ברור,
את החמל
ברור.
חמל ידע הזה. והדבר השני שאתה אומר, זה שאתם מושפעים לא רק מתוך החברה על השינויים המסחרים שהיא עוברת, אלא גם באמת להבין מה קורה אצל המתחרים כל הזמן. כלומר, הנציגים לא יכולים להיות רק איזה, דיברנו על בוטים, כן? על איזה בוט שמשחרר את הסרטי שיחה שנכתבו מראש, הם חייבים, אם אני מבינה נכון, להיות אנשים שהם טיפה יותר חיים את האקוסיסטם, כלומר, הם חייבים להכיר טיפה מה קורה אצל המתחרים, כדי שאם מישהו מתקשר ואומר, תקשיבו, הוציאו עכשיו מוצר כזה או בעלות כזאת, אז יש את הדוח מתחרים שכנראה מגיע מלמעלה ונותן להם, אבל הם צריכים לחיות את האקוסיסטם הזה, אז אני אשמח קצת להתייחסות שלך, אתם נערכים לאירוע כזה.
הם צריכים לקלוט, הם צריכים לחיות את הדבר הזה שנקרא שוק התקשורת. וכמובן, אנחנו, קודם כל, הם בעצמם רואים את הפרסומות, אבל אנחנו גם דואגים להראות להם את הפרסומות של המתחרים, וגם לעשות את מה שנקרא את ההשוואה. כי בסופו
שזה דוח המתחרים, כלומר, נכון?
בדיוק, בדיוק. זה סקירת המתחרים, ואנחנו יודעים בכל רגע נתון מה ההצעות של המתחרים שלנו, אנחנו גם יודעים לקרוא את האותיות הקטנות בהצעות האלה.
כדי לחפש את הערך המוסף אצלכם.
בדיוק. בשביל לעשות מה שנקרא, לחשוף את האותיות הקטנות, ולתת הביטחון לנציגים שלנו שאנחנו יודעים, מה שנקרא, להתמודד עם הצעות המחר של המתחרים, זאת המעטפת.
אז איך זה קורה, הלוגיסטיקה הזאת של, ניקח את הסנריו שאתה אמרת, יוצאת חברה מתחרה עם קמפיין, הוזיל המחירים, נתנה עוד איזה, לא יודעת מה, גוף תוכן משמעותי, עכשיו מתחילה מאומת אלוהים בתוך החברה כדי להתאים את התנאים שלכם וכולי, מה קורה בעולם של ניהול הידע? תאר לי, כאילו קורה משהו ברמה המקצועית המסחרית, איך זה מגיע בסוף לנציג השירות? מה השרשרת הזאת של תהליך העבודה?
זה די פשוט. האמת היא שזה די פשוט. אני אומר פשוט כי אנחנו כבר כל כך חיים את זה.
מיומנים את זה.
ומיומנים ומורגלים בפרוצדורה הזאת. אבל ברור לנו שהשיווק, ואנחנו עובדים בצורה מאוד מאוד צמודה עם חטיבת השיווק, השיווק מכיר טוב מאוד את הקמפיינים של המתחרים. אנחנו יושבים עם האנשים הרלוונטיים בחטיבת השיווק.
מה זה? זה תדירות יומית? זה פעם בשבוע? זה
לא, כשעולה כזה קמפיין.
ברור שבשנייה עולה קמפיין, ברור שיש איזה ריטואל של מפגשים.
לא תמיד אנחנו יודעים, הקמפיינים לרוב הם נשמרים ככה די בסוד.
ברור.
זה
סוד מסחרי, כן.
זה סוד מסחרי. זה סוד מסחרי. בטח שהשקות מוצרים, ציוד בבית לקוח, זה סוד מסחרי, וכשזה עולה לאוויר, אנחנו כבר פיתחנו את המנגנון, שמהר מאוד אנחנו מבינים את ההצעה, מנתחים אותה, רואים את היתרונות של הצעת המחר של המתחרה, יודעים לקרוא את האותיות הקטנות, ומהר מאוד לגבש איזשהו תסריט שיורד לשטח. כשאני אומר יורד לשטח, תביני, זה לא תהליך שלוקח יום שלם, זה עניין של שעה. תוך שעה אני חייב לנסח...
אז אני רוצה שנייה לעצור את זה בכוונה, כי יושבים הרבה, יש לי ככה שאלה ממש פרקטית על העניין הזה, כלומר, אז זאת אומרת, קודם כל אנחנו השתחררה איזושהי פרסומת או קמפיין או משהו חדש. יושבים עם האנשים מהשיווק שבעצם עושים את הניתוח המקצועי, הם מומחי התוכן שלכם. למה האתגרים שם, מה היתרונות שם, האותיות הקטנות, מה היתרונות שלנו, מביאים בעצם את התוכן המקצועי. ואז מה קורה לדבר הזה?
הדבר הזה הופך למייל, הוא הופך לשקף במצגת, המצגת הזאת מוצגת בתדריך הבוקר. צריך להבין, נציג שירות, לפני שהוא שם אוזניות על הראש, מה שנקרא מתחיל משמרת, הוא עובר תדריך. אין כזה דבר להיכנס, להתחיל משמרת, בלי לעבור תדריך. גם נציגים שעובדים מהבית, וחלק גדול מאוד מהנציגים, בייחוד תקופת קורונה, פוסט קורונה, עובדים מהבית, כל הנציגים עוברים תדריך, לפני כניסה למשמרת. ובתדריך הזה, הוא פוגש את אותו שקף, שמומחה התוכן שלי הכין, מה שנקרא חם חם מהתנור, והוא רואה את ה... הוא ישר מבין, קודם כל הוא יודע שיצא הקמפיין, והוא יודע מה המענה שלנו. לפעמים אנחנו גם מריצים סקרולים, הודעות מתפרצות במערכת ניהול הידע שלנו, שכל הזמן מלווה את הנציג, שולחים מיילים, שולחים את אחראי המשמרת, שיושב על הבמה, תחשבו על מוקד, מוקד שירות זה משהו מאוד גדול,
הרבה מאוד נציגים
יושבים עם אוזניות על הראש,
ועל הבמה יושב המאסטר אחרי המשמרת. ובדיוק,
יושב המאסטר אחרי המשמרת.
היא באמת במה גבוהה, למי שלא היה במקומות זה, דמיינו באמת במה.
נכון, והוא מתפעל את המשמרת בכל מיני היבטים, וגם כשצריך להעביר איזשהו מסר דחוף, אז הוא שולח הודעה מתפרצת לנציגים, שימו לב, עלה פריט חדש למערכת ניהול הידע, תעברו עליו עכשיו, הנציג יכול לעבור עליו, בין השיחות, בין שיחה לשיחה, יוצא להפסקה, לפני הפסקה, כך שאנחנו מתעדכנים 24/7 כל הזמן המידע.
ערן, אמרת איזה משהו, ואני כן רוצה לעצור לידו, אולי הוא טכני, אבל הוא משמעותי, אמרת שולחים, עושים מצגת זה, שולחים מייל. המידע שמופץ לנציגים בקצה מופץ באמצעות מייל או באמצעות מערכת ניהול הידע, או שיש איזה קישור במייל.
גם וגם, גם וגם.
אתם תוקפים מכל הכיוונים.
מכל הכיוונים.
אין לכם עניין עם תחרות, כלומר, אתה לא עסוק בתחרות בין המערכת ניהול ידע לבין האימייל, למה נכנסים, למה לא.
ממש לא.
זה לא משפיע על נתוני השמישות במערכת ניהול הידע, כלומר, אני שואל את עצמי בתור נציג, למה לי בכלל לתרוח להיכנס לעוד איזה משהו עם סיסמה, עם יוזר, עם זה, אם אתה בסוף אני מקבלת את זה למייל שלי?
יש מערכת ניהול ידע. ואנחנו הרגלנו את הארגון שזה מקור הידע היחיד והכי מעודכן והכי מדויק ורק עליו מסתמכים. אני גם אגיד בהזדמנות הזאת משהו לגבי מצגות. צריך להיזהר ממצגות. כי מצגות בהשקת מוצר אולי הן טובות לתאר איזושהי מהלך של השקת מוצר, שירות חדש, אבל צריך להיזהר כי מצגת לא מתעדכנת. ואוי ואבוי לנו.
אז למה אתה שולח אותה, אירן? באמת אני שואל, כי אתה אומר, אני שלחתי במייל, ויכול להיות שאני אומר לך סנריו שאני נתקל בארגונים, הנציג עושה לעצמו דאונלוד לדסקטופ שלו, כי הוא אומר, עכשיו אני לא יכול לקרוא, אבל זה חשוב, אמר לי האחמש ששנייה זה, אז אני אחזור לזה עוד רבע שעה, ואז נשאר את המצגת, והוא לא בהכרח חוזר לבסיס הידע, או למאגר הידע, או למערכת ניהול הידע, כדי, יכול להיות שבמצגת, כמו שאמרת, הוכנסו כבר 14 שינויים, אז אבל הוא יפתח את המצגת, והוא יענה לנציג, איך אתם מתמודדים עם ה...
אז בסוף זה שילוב. כי אנחנו משתמשים במצגות, כי אותו תדריך שדיברתי עליו לפני כניסה למשמרת, הוא תדריך פרונטלי. תחשבי עכשיו שמגיעים, המשמרת מתחילה ב-8, ברבע ל-8 מתכנסים 20 נציגי שירות בחדר תדריכים. עומד מולה מטמיע הידע, הוא מנהל הצוות, וצריך להעביר את המסרים החשובים של אותו.
אז הוא עומד עם המצגת.
אז הוא עומד עם המצגת. עכשיו, אנחנו משתמשים כמובן גם ביתרונות של מצגת, בהנפשות, הרי כל המטרה שהתדריך יהיה, שהתדריך יהיה מעניין, כי אנשים מגיעים אחרי לילה.
צריך שזה ייקלט.
כן, זה צריך להיקלט על הבוקר, זה צריך להיכנס לראש. אז אנחנו משתמשים במצגת למטרות מסוימות. אנחנו לפעמים גם פותחים את מערכת ניהול הידע, וממנה גולשים, בתוכה גולשים לפריט המידע, ומראים להם, אתם ראיתם את המצגת? הנה, ככה זה מופיע במערכת ניהול הידע. עלה פריט חדש לאוויר. אגב, יש לנו תדריכים גם פרונטליים, ויש גם תדריכים במערכת ניהול הידע. זאת אומרת, אנחנו מרכזים כל יום את 3-4 הפריטים הכי משמעותיים, הכי חשובים. הנציג צריך להיכנס, גם אם הוא עבר תדריך פרונטלי, הוא צריך לקרוא גם את התדריך במערכת ניהול הידע ולחתום.
שהוא קרה.
קראתי.
מה שנקרא, קרא וחתום.
הבנתי, כן, כן קרא וחתום.
אירן, יש לי שאלה רגע אחת טכנית, על איזה מערכת אתם עובדים?
אנחנו, יש לנו פורטל, יש לנו
מבוסס
פורטל.
מבוסס מה?
פורטל אינטרנטי שאנחנו מזינים שם את הפרטים, יש לו איזשהו מנוע חיפוש, אנחנו יודעים להגיד בדיוק מה הפריטים הכי נצפים, ואנחנו משכללים את מנוע החיפוש כל הזמן. זאת מערכת שנרכשה.
חיה ונושמת.
כן, חיה ונושמת. יש במקביל, עוד לא דיברנו על זה, אם יהיה לנו זמן, אז נתאר קצת את מערך ניהול הידע בבזק.
אני עכשיו זו שאלה ממש הבאה שלי, אז בוא נעצור פה, כי יש לי שאלה
כן,
על זה.
כן.
כשפתחתי עם הטייטל הארוך והמרשים שלך, בסוף אתה לצורך מנהל המחירות, השירות, שימור הלקוחות וניהול הידע. כשמדברים על הפוזיציה של מנהל ידע בארגון, במרבית הארגונים הוא לא יושב תחת הפוזיציה התפעולית מקצועית הזאת. זה די חריג בנוף, ותכף אני אשמח גם לשמוע
נכון.
על הכפיפות הזאת וגם על הצוות. לרוב הוא יושב, אתה יודע, או תחת ה-IT, או תחת אסטרטגיה, או תחת המו"פ, או תחת משאבי אנוש, או תחת הלמידה, או איזה פונקציונר כזה תחת סמנכ"ל למשהו. אבל הפוזיציה הזאת מאוד מאוד קרוב למחירות, לזה הוא יחסית חריג. תספר טיפה גם על המיקום שמנהלת וגם על הצוות, על מי מכיר
כן,
אותו.
אז כן, אז אני אגע בזה. קודם כל בואי נבין את, אנחנו מדברים על מערך, אני מדבר על חטיבת הלקוחות הפרטיים בבזק. זה גוף של 2,500 עובדים. מתוכם 2,000 עובדי קו ראשון. זה קו ראשון, גדול
מאוד,
מאוד
כן.
רחב. תחשבו רגע למאזינים, תתארו לעצמכם איזושהי פירמידה כזאת, שבבסיס של הפירמידה יש סדר גודל של 2,000 איש, ויש עוד בשכבה שלמעלה, יש עוד איזה, נגיד, 100 מנהלי צוותים ואחרי משמרת, ובשפיץ של הפירמידה יש מנהלי מחלקות ומנהלי אגפים וסמנכלית שירות לקוחות. אבל הבסיס של הפירמידה הוא מאוד מאוד רחב. עכשיו, לא רק שהוא רחב, הוא גם בנוי ממגוון של עיסוקים ובעלי תפקידים. כי אי אפשר להשוות בין נציג מחירות שטח לנציג טכני שפותר תקלות בטלפון. זה שני אנשים שונים ב-DNA שלהם, בחשיבה שלהם, בשפת התקשורת,
ברקע המקצועי שלהם, בתפקוד שלהם, כן.
וכאן יש איזשהו צורך לבוא ולהתאים גם את המסרים לכל מגוון העיסוקים, כדי שלכל אחד זה יהיה ברור, וכל אחד ידבר בשפה שבה הוא אמור לדבר. אנחנו בבזק, כל עולם הלמידה והטמעת הידע, קודם כל ברמת חטיבות, הוא מפוצל בין חטיבת משאבי אנוש לחטיבת הלקוחות הפרטיים. משאבי אנוש אחראים על כל עניין גיוס העובדים וההכשרה הראשונית שלהם. כל הקורסים נעשים בבית הספר לשירות ומחירות, שנמצא במשאבי אנוש. הנציג או הטכנאי סיים קורס, הוא עובר לחטיבה הפרטית, ומתחיל שם את התהליך של הסוציאליזציה והכניסה לחטיבה הפרטית, מתחיל לעבוד בין אם זה בשטח, אם הוא טכנאי או נציג במוקד טלפוני. וכל עולם הטמעת הידע, הידע השוטף, נמצא בחטיבה הפרטית.
כלומר, עשיתם הפרדה נורא יפה בהקשר הזה, שאתה אומר, תקשיבי, כל הקניית הקשירות והידע, מה שנקרא common knowledge, כאילו הידע הבסיסי המשותף, על בזק, אוריינטציה, מבנה ארגוני, מוצרים, הדברים הבסיסיים שנציג שירות, טכנאי, whatever, צריך לעבור, זה קורה תחת משאבי אנוש, כלומר שם היה כבר את הניתוח של העיסוקים, מסלולי ההכשרה, כל ההיבטים, אבל בשאלה שהוא קיבל סרטיפיקציה שהוא קשיר לתפקידו מה שנקרא, בעצם הוא עובר אליכם למצב עבודה מה שנקרא, ופה מתחיל בעצם העולם של ניהול הידע.
נכון.
כלומר אתם רואים
נכון,
פה אנחנו, הסיפור של הקשירות נכון. המקצועית, והיכולת לו לתפקד במצב אמת וכולי, באמצעות תהליכי ניהול ידע.
נכון מאוד, אבל זה לא שמשאבי אנוש יוצאים מהתמונה, ממש לא.
יש תהליכי פיתוח של
יש תהליכי פיתוח של מנהלים וגם של עובדים, כי בסוף עובד מתחיל עם איזושהי רמה בסיסית, נניח בתמיכה טכנית, יש לנו מה שנקרא דרג א' ודרג ב' ורמות מיומנויות שונות של תמיכה, וכשנציג עובר מה שנקרא מסקיל לסקיל, אז הוא עובר קורס על ידי בית הספר לשירות. זאת אומרת, אנחנו פועלים בקו, אנחנו פועלים בשיתוף. עכשיו, בתוך החטיבה הפרטית, ופה אני כבר מתחיל לענות לשאלה שלך, אנחנו עובדים במערך הטמעת ידע מבוזר. מה זה מערך הטמעת ידע מבוזר? אני מנהל צוות של עורכי תוכן ומטמיעי ידע שיושב במטה של החטיבה. זה צוות קטן של 4-5 אנשים. הצוות הזה בעצם מתווה מדיניות, קובע גבולות גזרה, מייצר חלק גדול מהחומרים החשובים.
כלומר, הוא יושב בבאפר בין בעצם מומחי התוכן המקצועיים לצורך העניין, שיווק, דוברות, הנדסה וכולי, לבין בעצם ה-2000 האלה בשטח, לבין הצפת
נכון, ייצור. וחלק גדול ממחוללי התוכן יושבים אצלי, זאת אומרת, אם אנחנו דיברנו על מחירות ושימור, אצלי יושב איש התוכן שבא בממשק עם אנשי השיווק, והוא כותב את אותם הצגות ואת אותם הסריטים, ובעצם במחלקה שלי, שאותה אני מנהל, החומרים נוצרים.
והם מוזנים ישירות למערכת.
והם מוזנים למערכת. עכשיו, מה מעניין במה שבנינו בבזק? יש לכל אחד מאגפי הביצוע, שוב, אנחנו מדברים על חטיבה ענקית.
ענקית, כי אתה המטה.
יש, אני המטה, בדיוק. יש אגפי ביצוע, יש אגף מחירות, ויש אגף שמטפל בלקוחות עסקיים קטנים, mm-hmm. ויש אגף טכנאים וכיוצא בזה. לכל אגף כזה יש יחידת הטמעת ידע משלו, mm-hmm. איש הטמעת ידע. ובתוך יחידות הקצה, מיד אני אפרט, וביחידות הקצה יש גם מטמיעי ידע, זאת אומרת, בכל אחד מהמוקדים הטלפונים יש מטמיע ידע. הוא לא כפוף אליי.
מונחה
אפשר
מקצועית.
להגיד שהוא כפוף מונחה אליי, מקצועית, כן, הוא מונחה מקצועית, אני מנחה אותו מקצועית, אבל הוא כפוף ליחידת הטמעת הידע האגפית. מה היתרון של מערך כזה מבוזר? שבסוף, בקצה, יש אנשים שמכירים את הנציגים ואת הטכנאים, את התרבות שלהם, את ה-DNA שלהם, את השפה שלהם, והם יודעים לקחת את התכנים שאני מפיק, ולתרגם אותם, להתאים אותם, לאנשים שבקצה.
מה זה אומר? זה אומר אבל שאם האנשים שלך, אם אני מביאה נכון, אם מנהלי התוכן הזינו תסריט שיחה חדש למערכת, מטמיע הידע ביחידה, עושה מה? הוא יכין את התדריך כאילו הפרונטלי?
הוא מכין את התדריך הפרונטלי.
הוא יעשה משהו לפריט עצמו, אבל שתפידו זה תיווך והטמעה?
לא, לא, לא. הוא לא יעשה משהו לפריט, אבל אם משהו לא ייראה לו, שדיברנו בשפה לא מובנת,
הוא יעלה למעלה.
הוא יעלה למעלה.
כלומר, יש לו שני תפקידים מרכזיים. אחד, לתקף לכם בעצם את פריטי המידע שהם באמת מותאמים. אני סוגרים את השיחה יפה. עם הפשטות, עם השפה המדוברת, נכון, וכל הדבר נכון. הזה. ודבר שני, את אומר, הוא ייקח את האמצעים שלו במנגנונים הארגונים כדי להנגיש את הידע ולהפוך אותו לשמיש. עכשיו, אתה אומר, זה יכול להיות באמצעות ריטואל של תדריך יומי, זה יכול להיות באמצעות הודעות מתפרצות על ידי אחראי המשמרת, זה יכול להיות באמצעות אולי הדרכה אישית אחד על אחד, אבל בעצם תפקידו לתווך את המערכת, ממש, וזה
בדיוק,
מדהים.
בדיוק, בדיוק. ושוב, מה היתרון של כזה מערך מבוזר? שבאמת, אני שם את האנשים בקצה, הם לא כפופים אליי, אבל הם מכירים הכי טוב את השטח. את השטח ואת הלקוחות שלהם הם נותנים שירות, והם יודעים לעשות את אותו תיווך שאת מדברת עליו, את השוואת הטמפרטורות.
הקונקרטיזציה הזאת של פריט המידע מהמערכת.
בדיוק, בדיוק. עכשיו, כמו כל דבר בחיים, בטח בעולמות של מדעי החברה, אנחנו מתעסקים באנשים, יש לזה גם חיסרון. החיסרון הוא שאני כגוף מטה, כגוף מטה, הרבה פעמים לא יודע אם באמת המסר שאני התכוונתי בקצה הפירמידה, להוריד אותו עד אחרון העובדים, מתוך ה-2000 עובדי קו ראשון, האם הוא נקלט כמו שרציתי, האם הוא הופנם, האם הוא באמת מיושם.
תביא לי לשאלה המקצועית.
וזה המת, זה תמיד המתח בין מטה לקו, אפרופו, את יודעת עכשיו, כל מה שאנחנו שומעים בתקשורת על עולם החינוך, כשיושבים פקידים בירושלים, קובעים את המדיניות של משרד החינוך, ומנהלי בתי הספר אומרים, תנו לנו סמכויות, אנחנו יודעים הכי טוב מה קורה אצלנו בשטח, אל תחזיקו את כל, אל תנהלו את זה בצורה כזאת ריכוזית. אז אנחנו ממש לא ריכוזיים, ואגב, בנינו כל מיני מנגנונים שמבטיחים לי...
את בקרת האיכות הזאת.
בדיוק. אני עושה בקרת איכות.
זה מודל שגם מראה לאיזושהי בשלות, כי הרבה ארגונים באמת מתחילים בצורה נורא נורא ריכוזית, והביזור מגיע אחרי שכבר יש איזו תחושה של שליטה וגרעין תוכן מספיק משמעותי, ובעיקר תהליכי עבודה, כמו שאתה אומר, מה זה? זה כבר, יש מבצע חדש, אנחנו כבר, יש פרוטוקול, אנחנו יודעים מה לעשות איתו.
נכון.
אבל הדבר הזה מוביל אותי לשאלה מקצועית אחרונה שאני אשמח שנדבר עליה, וזה האימפקט. ודווקא ממך אני רוצה לשמוע, כלומר, הרבה עסוקים באפקטיביות של ניהול הידע, בהחזר ההשקעה של ניהול הידע, בערכת האפקטיביות שלו וההשפעה שלו על תהליכי עבודה קונקרטיים וכולי. אז אם יש לך איזה מחשבה או אפילו דוגמה לזה, באיזה מידה תהליכי ניהול הידע עוזרים לכם למכור יותר, לתת שירות טוב יותר ולשמר לקוחות בצורה טובה יותר. כלומר, אני הולכת חזרה למיין ביזנס שלך, כן, בתוך החטיבה. אז האם אתם רואים איזושהי השפעה מהותית של ניהול הידע דווקא על הביצועים הקונקרטיים של האנשים?
בוודאי, בוודאי.
אז תהיה לנו איזו דוגמה.
בוודאי. אנחנו, עולם ניהול הידע הוא ניזון מהרבה מאוד מקורות. אוקיי? דיברנו על מתחרים ודיברנו על כל מיני דברים שאנחנו מקבלים מממשקים כאלה ואחרים. אבל צריך להבין שיש פה איזושהי מעטפת מלאה. מה המעטפת הזאת? מנהלי הצוותים במוקדים מקשיבים כל היום לשיחות. כל היום לשיחות. יש לנו יחידה שמתחקרת כשלי שירות. זאת אומרת, אנחנו לוקרים את כל הפניות, אפשר לפנות היום לסמנכלית השירות, יש צוות מיוחד שמטפל בפניות האלה. עכשיו, אני יכול לטפל בפנייה, לפתור ללקוח את התקלה, הוא יהיה מרוצה, אחלה, סבבה, הכל טוב.
תחזור עוד ימיים עוד הפעם.
יכול להיות שהוא יחזור, או יחזרו כמו עוד לקוחות. מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים את כל הכשלים האלה, אנחנו לוקחים את כל המקומות שבהם קשלנו, ובסוף אנחנו בני אדם, זה לא כיפת ברזל, זה לא מדע מאוד מדויק, יש כשלים, יש כשלי שירות, אנחנו יודעים להפיק מהם את כל התובנות, אנחנו מקשיבים לשיחות בשוטף, אנחנו עושים מבחני ידע, אנחנו יושבים ועושים on the job training, ותוך כדי זה שאנחנו מאמנים את הנציג על מיומנויות שירות, ואנחנו רואים הוא משתמש בצורה נכונה בפרטי הידע, מפיק את התועלת, אנחנו עוטפים את כל הדבר הזה בסופו של דבר לתובנות. והתובנות האלה בסוף גורמות לנו
לשפר ביצועים.
לשפר ביצועים, לעשות את הפעולות המתקנות, ולשפר ביצועים, למכור טוב יותר, לשמר טוב יותר, לתת שירות טוב יותר. בסוף, בסוף, ואולי עם זה הייתי צריך להתחיל. בסוף, בינינו, העולם הזה של תשתיות אינטרנט, הוא תשתיות. זה צינור שמזרים את מה שהוא מזרים. אני מחבר לשקע את המכשירים שאני מחבר, ואני מקבל 100 מגה או 1000 מגה.
כן.
אין הבדל גדול בין הסיב של בזק לסיב של פרטנר, ברמה הטכנית שלו.
הטכנית, כן.
איפה ההבדל? מה מבדל אותנו? שירות הלקוחות. בגלל זה לקוחות נשארים איתנו. ושירות הלקוחות הוא שירות שמבוסס על ניהול ידע אפקטיבי, יעיל ומהיר. דיברנו על דברים שצריכים לרדת. תחשבי, הם צריכים לרדת מהמטה ל-2,000 איש, להתפזר בקרב 2,000 איש.
בצורה סטנדרטית,
אחידה. בסטנדרטיזציה. כולם צריכים לדבר את אותו תסריט, כי אנחנו רוצים שכל לקוח באשר הוא, אם הוא מגיע לחנות שלנו, או נכנס לבוט שלנו, או הגיע אליו טכנאי הביתה, או מתקשר למוקד השירות, לא משנה מתי, חורף, קיץ, גשם, תמיד יקבל את אותו מענה מבחינת התוכן, ואם אפשר גם מבחינת המנגינה, אני קורא לזה, הצליל השירותי, האכפתיות, המקצועיות, השירותיות.
הן היבטים הערכיים של השירות.
בדיוק, בדיוק. עכשיו, זה באמת עולם שלם. ניהול ידע זה לא רק לקום בבוקר, לכתוב פריט מידע, להעלות אותו ולהגיד, יאללה, חבר'ה, תשתמשו.
אתה ממש מתאר את מחזור החיים כאילו הקלאסי במובן הזה, באמת של גם תהליכי ייצור הידע הבסיסיים, כלומר, יצא מתחרה עם קמפיין, צריך לייצר ידע חדש מתוך הדבר הזה, תהליך של תיעוד, שימור והנגשה באמצעות מערכות ניהול הידע, תדריכים היומיים, מטמיעי הידע שלך שמתווכים את הדבר הזה, כלומר, כל העולם ההנגשה, אבל גם אתה אומר, הסיפור של ההטמעה בשגרת העבודה, כלומר, יהיה תהליך שבו אתם תצפו לראות שימוש במידע הזה בשיחות, אתם מאזינים לצורך העניין השיחות כדי לראות באיזה מידה הדבר הזה מתקיים, איפה שזה צליל ומנגינה ותוכן נכון על הכיפק, איפה שהדבר הזה יש בו חריגות, כמו שאמרת, חריגות כאלה שירותיות, אז יהיה תהליך של יצירת בעצם תובנות או ידע חדש, הפקת לקחים על איפה הפערים שם. עכשיו, זה יכול לגזור משהו לתורה עצמה, זה יכול לגזור משהו לאופן שבו הנגשתם את המידע, זה יכול להיות לקשירות של הפרט, זה יכול להיות להרבה מאוד היבטים שמשם נולדה טעות או תקלת השירות. ובעצם מנגנון שחוזר כל הזמן, ואתם מסתכלים בצורה שהיא רב מערכתית עם השותפים, עם משאבי אנוש, הדרכה, המנהלים, שהם פונקציונרים סופר משמעותיים בתוך הדבר הזה. כן, אחרי המשמרת הוא המנהל הישיר, מטמיע ידע, אתה אומר, הוא כפוף לאותה יחידה ארגונית, אז יש פה איזה מין אקוסיסטם פנימי שיצרתי, עם מכניזם איזה שמתפקד בצורה שהיא הוליסטית, וזה ממש מדהים.
נכון, וכל הדבר הזה יושב אצלי במחלקה, זאת אומרת, אותם מומחי ידע שמבינים הכי טוב בתהליכי המחירות, השימור, השירות, יושבים יחד עם אנשי התוכן, ופה נסגרים המעגלים. כי כל התובנות האלה בסוף, ממכתבי התלונה, מהמכתבים שמגיעים לפניות הציבור, מההקשבות, מהכשלים, מה שנקרא, אנחנו קוראים לזה סקר 24, הלקוח מקבל סקר תוך 24 שעות מהמגע שלו עם נציג בזק, כל התובנות האלה בסוף מגיעות, מה שנקרא, לשולחני, למחלקה שלי, ומפה אנחנו עושים את הסקת המסקנות, את תיקוף התסריטים, הרי תסריט זה משהו נושם, זה משהו שמתעדכן, אתה לא כותב תסריט ועוזב אותו ככה, אתה כל הזמן מרפרש אותו, אתה כל הזמן מעדכן אותו, לצד זה שבונים כמובן תסריטים חדשים.
אז אני חוזר לסיפור המבני, שוב, זו עוד תובנה שהיא בעיניי סופר משמעותית, אתה אומר, תקשיבו, ככל שניהול הידע יהיה יותר סמוך לביצועים הקריטיים של החברה, הסיכוי שהוא ישפיע על האפקטיביות שלהם הולכת וגדלה.
בהחלט.
כלומר, לא סתם ניהול הידע, אני מתחילה מלמעלה, יושב תחת מנהל, המחירות, השירות ושימור הלקוחות, כלומר, חטיבת ניהול הידע או יחידת ניהול הידע, יושבת בתחום עסקי, ליבתי, גם כל המבנה הארגוני מתחת, אתה אומר, הולך עם אותו עיקרון, שבעצם אותם מטמיעים יושבים בסמוך לשולחן העבודה המקצועי של המבצעים בפועל, שזה נציגי השירות לצורך העניין, או התמיכה, או מחירה, או כל דבר אחר. ואת אומרת, ככל שזה, אם אני מבין, נכון, ככל שניהול הידע יהיה קרוב יותר למבצעים, הסיכוי שלו להיות אפקטיבי הולך וגדל.
נכון, נכון. אבל צריך להדגיש פה עוד נקודה. יש פה עניין של שרשרת. כי יש את גוף התמעת הידע, ניהול הידע שאני מנהל, יש את אנשי התמעת הידע במטות של האגפים, ויש בקצה את איש התמעת הידע שמסתובב ממש בשטח, במוקדים או עם הטכנאים. עכשיו, את יודעת מה אומרים על מרק כשאתה מוזג אותו בין שלוש קעריות, בקערה השלישית או הרביעית הוא כבר קר לגמרי.
כן.
אז הסכנה פה היא באמת של הנחתה...
המרחק.
המרחק. האתגר האנכי אני קורא לו, של, של, של עיבוד מידע והנחתת ה... הנחתת המידע לאורך השרשרת האנכית הזאת.
קצת טלפון שבור, כי יכול להיות הטלפון השבור.
בדיוק, יכול להיות בדיוק, טלפון שבור, טלפון שבור. אז יש מקרים, ופה גם חשוב לומר, לאנשי התמעת ידע וניהול ידע, יש מקרים שאני לוקח את המושכות לגמרי אליי. מתי אני עושה את זה?
חוזר לריכוזיות.
אני חוזר לריכוזיות. אני עושה את זה במצבים של תוכן שהוא או מורכב, או רגיש רגולטורית. אני אתן לך דוגמה.
שהסיכון הוא גדול.
נכון, הסיכון גדול. למשל, יש עכשיו הרשות להגנת הצרכן, התחילה בחודש ינואר, חוקק תיקון לחוק הגנת הצרכן, שבו כל אזרח במדינת ישראל יכול להכניס את מספר הטלפון למאגר שנקרא, אל תתקשרו אליי.
כן, לבטל את
הטלפון. בדיוק, לבטל. זה, לצערנו, היו הרבה מאוד מקרים של עוקץ, בעיקר שמול אוכלוסיות מוחלשות, אנשים מבוגרים, שעקצו אותם בשיחות טלמרקטינג. ועכשיו כל גוף חייב לפנות למאגר הזה ולדגום, לפני שהוא מוציא שיחת מכירה, האם המספר מאושר להתקשרות או לא. עכשיו, זה משהו שאני מאוד מאוד נזהר בו, משתי סיבות. אחת, אנחנו חלילה יכולים לפנות, לפגוע, סליחה, בשם הטוב של חברת בזק.
כן.
ואנחנו אף פעם לא נעשה את זה. בזק אף פעם לא הייתה במקומות האלה, אנחנו תמיד פועלים בשקיפות ובהוגנות מול הלקוחות שלנו, אבל פעם אחת זה השם הטוב של חברה. פעם שנייה, זה כנס שיכולים להשית עלינו, להטיל עלינו. כל הפרה כזאת של החוק יכולה לעלות לנו 40 אלף שקלים.
מטורף.
עכשיו אנחנו מוציאים מאות ואלפי שיחות.
יש לנו 2,000 כאלה נציגים ביום שלך מיטות.
בדיוק.
מספיק שכל אחד עושה שתי שיחות טעות כאלה.
בוודאי, מספיק שאני עושה 10 טעויות כאלה ביום, זה 500,000 שקל.
מטורף.
תעשית המכפלות, זה מטורף. ולכן בהנחיות כאלה, אני לוקח את המושכות אליי, ברמה הזאת שאני מוציא את המצגת, ואף אחד לא יכול לשנות פסיק במצגת הזאת. זאת אומרת, אני פה מוריד את כל דרגות החופש לשטח, אני מוציא את החומרים, אני מנחה מי מעביר את התדריכים, מתי, כמה, למה, עושה
כולל
בקרות.
כולל דיווח, בקרה.
עושה את כל המשוב, את כל הפידבק החוזר, את כל המשוב, את כל ההקשבות.
הבחנה חשובה.
כדי שבאמת אני אוודא שלא מפספסים פה במילימטר את הדבר.
הבחנה חשובה. אירן, אז א', היה תענוג. ומרתק ממש. זה כבר רעיון שני שאנחנו עושים עם, אני עושה עם חברה ותיקה. יש פרק עם מקורות, שגם חברה גשמית,
כן,
דיברנו על צינורות,
כן.
אז צינורות מסוג אחר.
נכון.
ושם לא נפל הסימון, שתינו כוס מים, יודע, כל אחד עם הזה שלו. אבל אנחנו תמיד מסיימים כל פרק עם שלב השאלה הזהה, מה שנקרא. אם לא היית איש שירות ומתעסק בעולמות ניהול הידע והלמידה והנגשה, איזה מקצוע היית בוחר לעצמך?
יפה, שאלה מעניינת. היא גם קשורה איכשהו להעברת ידע. אני מניח שזה משהו באזור של, באזור של אנתרופולוג או מדריך טיולים. משהו ב, משהו בדבר הרב תחומי הזה של להכיר קצת היסטוריה ותרבויות, ואיכשהו לספר על זה לאנשים אחרים, משהו שם תמיד היה ככה
בוער בי. אתה יודע משהו מעניין למה שאתה אומר? אחד מוותיקי ניהול הידע בישראל שצמח בבזק, יגאל חמיש, לפני ממש שנתיים שלוש אחרי שהוא עוזב את תחום ניהול הידע, הוא מיצה את הזה והוא מדריך טיולים היום. והוא גם אחד הפרקים,
כן.
אנחנו...
אז
זה,
כנראה יש שם משהו בסיפור הזה.
אז יש איזה משהו כנראה בעניין הזה, כן. גם צריך לבדוק כן. את עצמי, זה אולי ניפגש כן. על מסלולי הטיולים בארץ ובחול.
כן.
אירן, המון המון תודה, היה תענוג
תודה,
ומרתק.
תודה לך, אורטל. היה לי מעניין, היה כיף. ויאללה, לכו תנהלו ידע.
כן, לגמרי. תודה.
עופו על זה, ביי.